מדובר שאף אחד, אין אף אחד שאומר קדיש? לא, אבל הוא היחידי או כבר מישהו אומר קדיש? הוא היחידי? אז שלא יגיד. הוא לא חייב להגיד. אם יש עוד אחד שאומר קדיש, שיצטרף אליו. אבל אם הוא היחידי, שיעשה מה שהוא רוצה. תשמע, אני בהר חומה הכרתי את הקורדים, כן. כן. התוודעתי אליה.
זה טעים עשה לנו אותו דבר.
הבעיה, אני אגיד לך מה הוא לא יודע. שהוא הסתבך איתך. זה הוא לא יודע. זה בעיה שאנשים עושים, זה מנהג שבמנהג הדבר הזה, עושים מזה עניין, כאילו זה אחד מי"ג עיקרים. זה הדבר שיותר מרגיז. זה הדבר שיותר מרגיז.
המנהג זה חשוב.
זה יותר חשוב מדרך ארץ. של מדהים, פשוט מדהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אנחנו בסימן קוף צעדי סעיף ד'. לפני ארבע שנים התחלנו. לפני ארבע שנים התחלנו, ובארבע שנים הללו למדנו רק 34 סימנים. טוב, כי אנחנו לא לומדים עוד דבר לחגים, בחגים אנחנו לומדים דברים אחרים. אבל זה מלמד. מה?
גם אלול.
אלול לומדים דברים אחרים. אבל זה מלמד שבהתמדה אפשר ללמוד המון. רבותיי, הסעיף הזה, אמן. הסעיף הזה מאוד קשה ומאוד יסודי להבנת הרבה הרבה נושאים בהלכות ברכות, לכן צריך ללמוד את זה בריכוז. יוסף, בן, סנטטה. קוף צעדי, סעיף ד'. אומר פה השולחן ערוך. אם המברך אינו רוצה לטעום, יטעום אחד מהמסובים כשיעור, ואין שתיית שניים מצטרפת, ומכל מקום מצווה מן המבחר שיטעמו כולם. מי שמגיע לשיעורים בשבתות כבר רואה שיש קשר בין הלכות קידוש לבין ההלכות הללו. אנחנו כאן עוסקים בהלכות כוס של ברכת המזון, והלכות קידוש זה גם כוס, כוס של קידוש, ויש יחס. שימו לב להלכה שיש כאן, היא נוגעת למקרה של אדם שהוא חולה סכרת, והוא אבי המשפחה, ואסור לו לשתות יין. ואפילו טעימה קטנה של יין אסורה לו. אבל זה קשה בעיניו שמעכשיו, בגלל שהוא חולה סכרת, הוא יצטרך לתת לאשתו לעשות קידוש כל החיים, וגם אשתו לא אוהבת לעשות קידוש. וגם קשה בעיניו שכל פעם שבאים בני המשפחה, אז הוא צריך לחפש מישהו שיעשה קידוש. השאלה היא, האם יכול לעשות קידוש, לברך בורא פרי הגפן, ולא לטעום בכלל מהכוס של הקידוש? מיץ ענבים או יין זה בהחלט דבר שיכול להיות אסור להרבה אנשים, נכון? זה שני אנשים ש...
אבל אינו רוצה, למה צריך להגיע לציור שיכול לסכר?
רגע, כן, רק רגע. אז זאת ההלכה שלפעמים, נכון? אם המברך אינו רוצה, יתום אחד מהמסובים קשור, כלומר לא צריך יתום. בהלכות קידוש, מרן השולחן ערוך מביא עוד דעה בשולחן ערוך, אם אתם זוכרים.
זה לא הולך התחילה.
יפה. מרן השולחן ערוך מביא שם שיש חולקים על זה וטוב להחמיר. עכשיו, רגע, תמיד הכלל, יפה, תמיד הכלל הוא בשכן ארוך, כשאנחנו מתקדמים בשכן ארוך, אז הולכים לפי ההלכה הבאה. זאת אומרת, אם יש סתירה בשכן ארוך, פה זה לא ממש סתירה, אבל אם יש סתירה בשכן ארוך, אז כמו, הולכים לפי המאוחר, זה ברור, הולכים לפי המאוחר. פה זה לא ממש סתירה. מדוע זה לא ממש סתירה? כי כאן הוא כתב את עיקר הדין, שאדם לא חייב לטעום מכוס הקידוש. בסימן ראשון א', הוא כתב ש... זה עיקר הדין. יש שיטת הגאונים שצריך לשתות רביעית מכוס הקידוש, וטוב לחוש לדבריהם. לכן אני אמרתי שלמעשה אם אדם סתם לא רוצה לתרום מכוס הקידוש, אז כתוב בשכנור שזה טוב, אז כדאי להיות טוב, טוב לתרום. אבל בציור הזה שאדם כל חייו יצטרך לא לעשות קידוש, וזה מאוד מפריע לו, אני חושב שזה דבר מוצדק, הוא אוהב המשפחה, רוצה לעשות קידוש, אז כאן הוא יחזור לעיקר הדין, והוא יוכל לעשות את הקידוש ולא לטעום בכלל מהיין, ולתת למישהו אחר לטעום. בפסח זה בעיה אחרת, פסח המצווה היא יפה, אז זו שאלה מאוד נכונה, מה שאתה שואל. זו שאלה מאוד נכונה. זה ברור שישנה הבחנה בין, יש הבחנה בין ארבע כוסות של פסח לבין כוס של ברכת המזון, שבארבע כוסות של פסח יש חובה לשתות על כל אחד. ולכן אנחנו לא מוצאים בליל הסדר שיש כוס קידוש אחת גדולה, ואחר כך מחלקים את הכוס. אלא כל אחד כוסו בידו, וגם כל אחד אוחז את הכוס שלו בידו, כי בעצם כל אחד עושה לעצמו ארבע כוסות ויש חובת שתייה. אדם שלא יכול לשתות ארבע כוסות, אז צריך לדון אותו לפי ההלכה, כלומר, הוא אנוס, השאלה מה הגדר של אנוס? כלומר, אם זה פיקוח נפש, אז זה לא רק אנוס, זה וחי בהם, הוא מצווה לא לשתות. אבל גם אם זה לא פיקוח נפש, כגון שהיין גורם לו ליפול למשכב, או אתן לכם דוגמה, יש אנשים שיש להם גאוט.
יש להם פריחה מזה.
יפה, פריחה מזה, דברים כאלה. אז פה יש שאלה גדולה מאוד, השאלה היא אם ארבע כוסות הם דאורייתא או דרבנן. כי אם ארבע כוסות הם דרבנן, אז גם חולה שאין בו סכנה יהיה פטור. אם ארבע כוסות דאורייתא זה יותר מסובך. למרות שאם תשימו לב, גם אם זה דאורייתא זה מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה אז הדין הוא שרק פיקוח נפש. אבל כברים אחרים אין פטור מצוות לא תעשה. בקיצור זה מסובך, ובסופו של דבר ודאי שאדם שיש לו אלרגיה פטור ממצוות ארבע כוסות. אנחנו חוזרים לקידוש. בקידוש...
השאלה פה אין עושים איזה הבחנה בין זה, סך כל זה שתהיה כוס יין אחרי ברכת המזון. אתה מעמיד אותו אותו דבר כמו כוס של קידוש, של שבת.
יפה מאוד, יפה מאוד. שים לב יוסי, אני הייתי מצפה ממך, כמה שלמדת איתנו את סימן קוף פי ג' שתהיה הרבה יותר חריף. היית צריך לומר ככה. יש הרי שלוש שיטות בהלכה לגבי החיוב של כוס של ברכת המזון. יש שיטה אחת שאומרת שחייבים תמיד, יש שיטה שאומרת שחייבים דווקא בשלושה, כאשר עושים זיהום בשלושה, ויש שיטה שאומרת שלא חייבים אף פעם. בשלמה לפי השיטה שתמיד חייבים לעשות כוס בברכת המזון, אז כן יש להשוות את כוס של ברכת המזון לכוס של קידוש. זה בדיוק אותו דבר. כמו שיש חיוב לעשות קידוש על היין, גם חיוב ברכת המזון על היין. אבל לפי השיטה שדווקא בשלושה חייבים, אם אתם זוכרים, זו שיטה בשולחן ערוך, זה מופיע בתור יש אומרים, אבל הארי הקדוש כך נוקט שבשלושה חייבים, או לפי השיטה המקובלת שאף פעם לא חייבים, חוץ מאשר בשבע ברכות. אבל זה לא, פה לא מדובר על ברכת מזון בשבע ברכות, לא מדובר על זה שאנשים החליטו לעשות. או, אז יוסי שואל בצדק, האם זה כמו כוס של קידוש? וכבר אני אגיע, כי השאלה הזאת, הרי הוא שואל, אז מה אתה משווה? הרי הכוס של ברכת המזון זה כוס של התנדבות. אמרתי לכם פעם שב בשבת יש אנשים שפתאום בשבת עושים ברכת המזון על הכוס. ולמה הם לא עושים את זה כל השבוע? אז אתה שואל בחור ישיבה, הוא אומר לך, כי בשבת יש עשרה בישיבה וכל השבוע עושים זמון בשלושה. אבל הבחור ישיבה הזה הוא לא למד קופי ג', כי אין שיטה כזאת. כלומר אין שיטה שדווקא בעשרה חייבים, יש שיטה שאומרת בזימון בשלושה. אז נחזור על השאלה. השאלה היא, גם אנשים שאוכלים במקומות עבודה ומזמנים בשלושה, הם לא מביאים כל פעם כוס יין. אולי אתם ב-NDS עושים כוס יין, אני לא יודע, אבל... רגע, שמואל.
יש תשובה יותר פשוטה. בשבוע אין לנו יין. אין לנו יין.
מה זה אין לנו? צריכים להביא יין. מה זה אין לנו יין? חוץ מזה ב-NDS לכל אחד יש בקבוק, אנחנו יודעים. אז השאלה היא, למה לא מביאים יין? התשובה היא, כי בשבת רוצים להגיע מהברכות. זאת התשובה. באמת לא חייבים, אבל בשבת חסרות לך ברכות. אז דרך נוספת להשלים את המאה ברכות, זה, עכשיו, השאלה, אז למה לא לעשות ביחיד? כי הרי הקדוש התנגד לזה. הרי הקדוש התנגד לזה שיחיד יעשה לבד ברכת המזון על הכוס. אז, אבל כשיש שלושה, אז בשבתות אנחנו מקפידים את זה כדי להשלים מהברכות. אז עכשיו השאלה של יוסי. יוצא שכאשר אדם עושה זימון על הכוס, זה בעצם וולונטרי. הוא החליט לעשות, הוא לא יכל לעשות. והנה, אנחנו משווים את זה לגמרי, הלכות קידוש. אם תשימו לב, כל ההלכות הן הלכות שדומות לקידוש. אבל, מילא, אני רוצה להסביר את השאלה שלך, מילא, זה שהכוס צריכה להיות מלאה, וזה שרשתות רביעית, זאת אומרת, מלוא לוגמה, סליחה, וכו'. זה בסדר. כי אם אתה עושה ברכת המזון על הכוס, אז הכוס צריכה להיות כמו כוס, כמו כוס של קידוש. אבל פה יש הלכה אחרת. שימו לב, אני חוזר עוד פעם להלכה. אם המברך אינו רוצה לטעום, יטעום אחד מהמסובים כשיעור. מה כתוב פה? שמי שברך על הכוס, לא חייב לשתות מהכוס, כמו בקידוש. ויש פה אבל גדול מאוד. מה הדין? אם עכשיו אין לנו ברכת המזון, אני לוקח כוס של יין, מברך שהכל ואתה שותה. זה טוב או לא טוב? בואו פרגף, סליחה, ואתה שותה. זה טוב או לא טוב?
הכי טוב שזה יהיה אתה.
אני לא אגיד הכי טוב. מותר או אסור? אסור. 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 למה? זהו. למה? העיקרון הוא כזה. זה שאתה מוציא את חברו ידי חובה, זה בגלל... לא, מה העיקרון ההלכתי שעומד אחרי זה? למה אתה מוציא את חברו ידי חובה? כל ישראל ערבים זה לזה. מה הכוונה כל ישראל ערבים זה לזה? אתה מצווה לתקוע בשופר. גם אני מצווה לתקוע בשופר. אני ערב לך. ולכן אני יכול לברך... עבורך. כמובן, אתה עונה אמן ויוצא ידי חובה. לכן, הכלל היסודי הוא שצריך להיות בר חיובה. עכשיו, אפילו אם אני תקעתי בשופר, אפילו אם תקעתי בשופר, אבל אני עדיין באופן עקרוני מצווה, ולכן אני ערב לך. אם אתם זוכרים איפה מתעוררת השאלה, לגבי פורים, האם אדם שהוא מוקף יכול להוציא ידי חובה, אדם שהוא פרוז, וכן להפך, כי פה זה חיוב אחר. פה מתעוררת השאלה. אבל, לגבי ברכות הנהנים, אז אי אפשר להגיד שאתה מחויב לשתות יין. כן? אי אפשר להגיד שאתה מחויב לשתות יין. ולכן, אם אני מברך בורא פרי הגפן, עבורך, ולא שותה מהיין, זה לא מברך. אם אני שותה מהיין, זה כן. למה זה כן? כי אם אני שותה מהיין, הברכה היא הברכה שלי. עכשיו, הברכה היא ברכת בורא פרי הגפן, שלי, אני טועה מהיין, ואתה עונה אמן ויוצא ידי חובה. לכן, בלתי אפשרי שאדם יברך ברכת הנהנים, ויוציא את חברו ידי חובה, כאשר לו שתי מעין. עכשיו, יוסי, אני מחדד את השאלה שלך. אתה מבין מה התכוונתי לומר? השאלה היא כזאת. עכשיו השאלה היא, בברכת בורא פרי הגפן של הקידוש, הרי המקדש מוציא ידי חובה את האחרים. איך זה יכול להיות? הרי זה ברכת הנהנים. מה התשובה? זה לא ברכת הנהנים, זה ברכת המצוות. כי ברכת בורא פרי הגפן היא בעצם חלק מהקידוש. אתה לא שותה עכשיו יין בגלל שאתה צמא. אוי ואבוי למשתה יין בגלל שהוא צמא. הביטוי הזה זה לא ביטוי יהודי. אין דבר כזה שתות יין כי הוא צמא. אז אתה לא שתה יין כי אתה צמא, אתה שתה יין כי אתה מצווה בקידוש. אבל עכשיו יוסי, למה השאלה שלך היא עצומה? כי בברכת בורא פרי הגפן של ברכת המזון, למה אתה שותה יין? לא בגלל שאתה חייב, אתה מצווה. זה מצב ביניים כזה, נכון? זה מצב ביניים. אתה שתה יין כי אתה רוצה. נכון, כי אתה רוצה להדר במצווה. אז זה מצב ביניים כזה. האם זה ברכת הנהנים או ברכת המצוות? מה אומר השולחן ערוך? זה ברכת המצוות. עכשיו תראו את הבירור הלכה. תראו את הבירור הלכה.
בתפילין וציצית. מי שיכול אילם, נגיד מי שמניח אילם, יכול לברך מישהו לא גם את הברכה.
אילם? כן, אילם כן.
כי כאילו זה בעצם גם אני מצווה וגם הוא מצווה.
כן, כן, כן.
אם אני שומע שיעור, הרב שם בשיעור מברך שהכל לדבר, אני אומר אמן או שזה
יצא? אומר אמן, בטח, אבל כנראה שהוא לא מתכוון להוציא אותך ידי חובה, ולכן אם אתה רוצה לשתות משהו, אתה צריך...
לא, אני שומע בשיעור הקלטה.
הקלטה.
והוא אומר בשיעור, הוא מברך בוחתה
על זה. אם זה בשידור חי,
לא
שידור חי, אז לא. זה לא ברכה. אם זה שידור חי, שידור חי, אתה יכול לומר אמן, אתה לא יוצא ידי חובה. לא שידור חי? אני חושב שזה לא ברכה. זה לא ברכה. זה לא ברכה, זה משהו של העבר. רבותיי, תראו את המשנה ברורה, סעיף קטן תדבב. יתאום אחד מהמסובים, וכיוון שהמסובים שמו מתחילה את הברכה והוא כיוון אליהם להוציאה, מאן נתאימתם לכולם, והאין בבור הלכה משתוב דשם חידושו. אז לכן מה אומר השולחן ערוך? אתה מברך על הכוס, מאיר, אל תעמוד שם הפינה. עוד מעט יבוא החברים, תוכל... דוד, לא חשוב, אנחנו לא מוכלים לך, תתקרב, אנחנו לא אוהבים לראות אנשים רחוקים, זה עושה לנו בעיה נפשית, אנחנו צריכים שאנשים יתקרבו. אתה יכול אחר כך תרגיש מנוח, אתה יכול ללכת, אבל העיקר שתהיה קרוב אלינו עד שאתה הולך. דוד, סליחה, לא יודע אם אני קורא לך מאיר, אבל... אז אם כן, כן, ההלכה שיש לנו פה, זה שאדם עושה ברכת המזון, מבאר בריאות פרי הגפן, ולא שותה מהיין, אלא אחרים שותים. עכשיו תראו את הבירור הלכה, יתאום אחד. עיין בחידושי רבי עקיבא איגר. קודם כל אתם צריכים לראות משמחה שזוכים ללמוד רבי עקיבא איגר. וזה הולך להיות משהו חריף מאוד, רבי עקיבא איגר. עיין בחידושי רבי עקיבא איגר שכתב, דה מברך ברכת המזון, לא יברך בריאות פרי הגפן, ואתה רואה אם הוא יברך.
ברכת המיינים מתה.
אתם מבינים מה עושה רבי עקיבא איגר לשולחן ערוך? תחזרו למרן, סעיף ד', מרן אומר ככה, אם המברך אינו רוצה יתאום, יתאום אחד מהמסורים כשיעור, וגם יברך. זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך, נכון? זה דחוק. אבל רבי עקיבא איגר אומר, הכוונה יתאום, וגם ההוא יברך. עכשיו שימו לב רבותיי, רבי עקיבא איגר הזה מאוד 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 חשוב, למה? כי יש ממנו רווח גדול מאוד מאוד, לפני שאנחנו מסבירים אותו, רגע יוני, יש פה רווח גדול גדול גדול, מה אומר רבי עקיבא איגר? איך הוא מסביר את השולחן ערוך? אחד יזמן, יחזיק את הכוס, הוא לא, לא יברך, יעביר את הכוס לשני, ההוא יברך וישתה.
לא
יברך
ברוך
הגפן. עוד פעם, עיין בחידושי רבי עקיבא איגר שכתב, דבר בקר המזון לא יברך ברוך הגפן, והתואם הוא יברך. אז שימו לב, מה היה פה? מה היה פה? לפני שנתחיל להתפלפל ברבי עקיבא איגר, אני רוצה להרוויח הלכה חדשה, מה היה פה? זה שזימן, החזיק את הכוס דרך כל הברכה, סיים, נתן לשני ברוך ברוך הגפן ושתה. מה לומדים מרבי עקיבא איגר, הלכה חשובה מאוד? שלברך ברכת, לא. עמיקם. לברך ברכת המזון על הכוס, זה לא לברך ברכת פרי גפן, אלא להחזיק את הכוס בשעת הברכה. אתם רואים מה רואים פה עם בן ריסי עיניו של רבי עקיבא איגר? נכון? מה זה לברך ברכת המזון על הכוס? לברך ברכת המזון על הכוס. בסוף צריך גם לשתות מהכוס, אבל זה כבר פרט אחר. ברור? חייבים לשתות את הכוס. אם אתם זוכרים, גם בהלכות קידוש רואים את זה. איפה רואים את זה בהלכות קידוש? שאם אדם עשה קידוש, נשפך לו היין אחרי הקידוש, צריך להביא כוס ו לברך עליה בורא פרי הגפן. למה? כי צריך לשתום היין, אבל הציבור כבר יצאו ידי חובה. למדנו, אם אתם זוכרים, יש מזה הלכה חשובה ללמוד. אני רבי עקיבא איגר, המון הלכות חשובות ללמוד. מה הדין? שאלה, רבותיי. אתם הרי אנשים, בעלי בתים, יש לכם משפחות, עושים קידוש כל החיים. אני אשאל אתכם שאלה. מה הדין אם אחד מבני המשפחה לא שמע את ברכת בורא פרי הגפן? אתם עשיתם קידוש, את בורא פרי הגפן הוא לא שמע. האם הוא יצא ידי חובת קידוש או לא?
עכשיו גילת התשובה שכן.
למה אתה אומר שאני עכשיו גיליתי? אתם גיליתם עכשיו. עוד פעם, אתה מבין את השאלה מכם? השאלה היא כזאת, היהודי עושה קידוש. אתה מגיע, קודם כל מכם, אני רוצה שאתה תהיה תמיד חכם. תמיד חכם זה ככה, אתה עושה היום בערב קידוש, יום השישי ברכו השמיים וארץ עצמם, זה מנהג, נכון? אין בזה חובה. סברי מרנן, זה תלוי מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א. לפי השולחן ערוך זה חובה, לפי הרמ"א פחות חובה. אחר כך, ברוך אתה השם וקרא בורא פרי הגפן. בורא פרי הגפן זה חלק מהקידוש או לא? כן ולא. מה הכוונה לא? צריכים לעשות כוס קידוש על היין וצריכים לשתות מהיין. אבל אחד צריך לשתות מהיין, לא כולם. ולכן אם לא שמרו את בורא פרי הגפן, לא קרה כלום. אבל אז לא יתאו מהיין. מאיפה אני לומד את זה? מזה שרבי עקיבא איגר, מאיפה לומד את זה? מזה שרבי עקיבא איגר אומר שכאשר אדם עושה זימון והוא לא רוצה לשתות מהיין, הוא מחזיק את הכוס בכל ברכת המזון, ואחרי ברכת המזון נותן למישהו אחר, והוא אומר בורא פרי הגפן. רבותיי, מזה עוד הלכה חשובה בסעודה שלישית לאשכנזים. מה מנהג האשכנזים בסעודה שלישית, בשבת? בקשר ליין. אז בשביל מה עשית? יפה. אז זה רבי עקיבא איגר מפורש, נכון? מנהג קהילות האשכנזים. הספרדים... לא, עכשיו אתה לא רגוע, עכשיו אתה למדן. לפני זה היית משהו אחר, אני לא רוצה להגיד מה. לא רוצה להגיד מה. הקהילות האשכנזים, לא, יש שאלה, רבי, יש שאלה כזאת. יש שאלה, אדם שעושה זימון בסעודה שלישית על היין, האם הוא יכול לשתות לפני ההבדלה? מן הקהילות הספרדים שקל.
זה משנה אם זה בסמוך או בסמוך ל...
לא כל כך משנה. ברור. אם הוא סיים לפני השקיעה, אין שאלה. אנחנו מדברים שהוא סיים את זה אחרי השקיעה, בוא נאמר, גם אחרי השקיעה אתה יכול להגיד זה ספק. אבל מדובר שהוא סיים אחרי צד הכוכבים.
אבל
הכוכבים.
אחרי צאת הכוכבים, בעצם כבר חול גמור, עכשיו, והשאלה אם הוא יכול לטעום לפני הבדלה. מנהג הספרדים, שבכוס קידוש, כוס ברכת המזון, לא גזרו, וטועמים. אבל, לא כולם, לא כל החבר'ה הולכים לטעום, רק זה שזימן, כי כל השאר שותים בשביל הכיף, כלומר לחיבוב מצווה. אז זה לא, רק אחד. אבל מנהג האשכנזים, שלא טועמים. וזה הגיוני, ככה משנה בו אומר, זה הגיוני, מה זאת אומרת? מה אתה מתחיל לשתות יין לפני הבדלה? זה הגיוני. אז מה עושים? הם עושים זימון על הכוס, המשנה בו אומר, זה עושים זימון על הכוס. לא. מחזיקים את הכוס. מה עשית? מה עשית? עשיתי מה שאני יכול לעשות. נכון, כדי לברר בורא פרי הגפן, וזה חשוב, המשך לדברי רבי עקיבא איגר, שומרים את הכוס הזאת להבדלה, ואז מברכים עליה בורא פרי הגפן, כי אמרנו שיש שתי הלכות. זה מנהג האשכנזים. אגב, מאמר מוסגר, בשבת חתן, אמרתי כבר כמה פעמים, אנשים לא שמים לב, עושים שבע ברכות, ואחרי השבע ברכות, כולם סגולה, חייבים לשתות מה... אבל הם שותים יין לפני הסעודה השלישית.
לפני הבדלה.
לכן, השאלה מי ישתה? החתן בטוח ישתה. הרב אלישיב אומר, צריך לתת לחתן לזמן, כדי שלא ישתו שניים. אבל זה שברך בורא פרי הגפן, לכאורה ישתה, למרות שהוא לא חייב, הוא יכול לברך בורא פרי הגפן, לתת לחתן לשתות, כמו שלמדנו עכשיו. אבל יש פה עניין הלכתי, כי השולחן ערוך שם אומר שטוב טוב לשתות. אז זה שברך בורא פרי הגפן, החתן ישתה וגם הקלה, באיפה שאתה תשתה גם אם יצא. אבל זהו, אף אחד אחר לא ישתה. נחזור לרבי עקיבא איגר. אתם רואים, רבותיי?
גם בשבת,
לפי רבי עקיבא איגר, ככה מסביר בשולחן ערוך, שלפי רבי עקיבא איגר, לא בקידוש. שים לב, בוא נקרא את זה, לא בקידוש. עיין בחידושי רבי עקיבא איגר, שכתב, דם ורח ברכת המזון לברר בורא פרי הגפן, סליחה שאני קורא הגפן למרות שכתוב פה הגפן. לא, ג'פן לא, אם כבר ג'ופן. אבל רבי גם לא לברר בורא פרי הגפן, והתואם הוא יברך. דדילמה, אתה שומע אריה, זה ספרת ברכת המזון, דדילמה, ברכת המזון אינה תאונה כוס. בפרט דקיים אלן כן לעיקר שהיא לא תאונה כוס. אם כן לא אהבה ברכת המצוות ואינו יכול לבר בשביל אחר אם אינו מבר גם לעצמו עד כאן לשונו. זו רבי עקיבא איגר מחלק בין קידוש לברכת המזון. בקידוש הכוס היא מחויבת. וכיוון שבקידוש הכוס היא מחויבת אז זה כוס של ברכת המצוות. אתה מבר בורא פרי הגפן כי יש מצווה לבר בורא פרי הגפן. אבל ברכת המזון הכוס היא לא מחויבת, היא התנדבותית. ואז אתה מברך ברכת המזון על הכוס, כי אתה רוצה לברך על הכוס. זה ברכת הנהנים. ולא תוציא ידי חובה אם אתה לא שותה, לכן שהוא יברך וישתה. לא ברור.
אז למה באמת בקידוש?
ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אז למה בקידוש?
לא.
אז זו מצווה. אז למה אתה מביא עכשיו את היין בקידוש? כדי לקיים מצווה, של זוכרו על היין.
לא רב, אבל מה ששאר...
אז זה גם נהנים, אבל זה גם מצוות. לכן אתה יכול להוציא ידי חובה. אבל בברכת המזון, למה אתה מביא את הכוס? זה לא שבע ברכות. שים לב, אנחנו לא מדברים על שבע ברכות. אנחנו לא מדברים על שבע ברכות. אנחנו מדברים על מצב שבו... זה סתם ברכת המזון שאתה מברך על הכוס, ואתה לא חייב. אז אתה רוצה... אז נכון שאתה רוצה לעשות מצווה מן המובחר. אבל אתה עושה את זה בהתנדבות. אז אומר רבי עקיבא איגר, זה ברכת הנהנים. עכשיו תראה, התשובה תהיה, רגע, הנה המעיין בתשובת חכם צבי, המובא בשערי תשובה, לא משמע כן. מה לא משמע כן? לא משמע כן שנותנים לתואם לברך בורא פרי הגפן, אלא מברך מברך בורא פרי הגפן. דלפי דבריו שם, אם יברך אחר על הכוס, אם כן לא קיים הראשון מצוות כוס, כלל אין שם! זה אשכנזים? שיהיו בריאים!
החכם צבי אשכנזי.
החכם צבי הוא אשכנזי שהסתפרד. כן, כן. החכם צבי היה הרב של אמסטרדם. בגרמניה היו קהילות אהו. שמעתם על קהילות אהו? אהו זה שלוש קהילות. אלטונה, המבורג, וירצבורג. אלו שלוש קהילות שהיו סמוכות זו לזו. והחם צבי היה רב של קהילות אהו. שלוש קהילות, אלטונה, המבורג, וירצבורג. זה נשמע אדיר, אבל זה פחות מאשר גילו הרחומת אלפיות. אבל המרחקים היו פחות או יותר אותו דבר, אז הוא היה רב של שלושתם. אז זה קהילות בגרמניה, המבורג זה בגרמניה, נכון? זה אתם יודעים. וירצבורג זה נשמע שם גרמני. אלטונה פחות ידוע, אז הוא היה רב של שלושתם, אבל אחרי זה הוא עבר להיות הרב של אמסטרדם. אמסטרדם בסך הכל זה לא רחוק מגרמניה, נכון? הגבול הצפוני של גרמניה גובל בהולנד. עכשיו באמסטרדם היו קהילות ספרדיות גדולות וחשובות. היו הרבה ספרדים שם, בעצם אנוסים, אבל היו גם גדולי ישראל שם. למשל, רבי יעקב סספורטס, שנלחם בשבתאי צבי, מלחמת חורמה, בעל לספר ציצת נובל צבי. הוא היה הרב של אמסטרדם לפני 350 שנה. וחכם צבי היה מיד אחריו, אני חושב. מיד אחריו. היו הרבה גדולים, למשל, רבי מנשה בן ישראל. לא שמעתם עליו? בעל מחבר ספר נשמת חיים שהיה מקובל, הוא היה באמסטרדם. לא שמעתם עליו? אתם לא בעניין. רבי מנשה, אני חייב להגיד לכם איזה רבי מנשה בן ישראל. הוא היה אנוס, יותר נכון, אבא שלו היה אנוס. והם חזרו ליהדות בהולנד, באמסטרדם, כי זה, שם זה הייתה דמוקרטיה. והיה לו איזה חיזיון, אתם לא תאמינו מה שאני אומר לכם עכשיו, היה לו איזה חיזיון שהגאולה תבוא מאנגליה. אנגליה. אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו לפני 350 שנה. הייתה לו גאול, החיזיון שהגאולה תבוא מאנגליה.
עכשיו, הוא כתב את זה בספר?
יש לו ספר, נשמת חיים, כן. עכשיו, האנגלים, הרי היה גירוש יהודי אנגליה. האנגלים גירשו את יהודי אנגליה עוד לפני גירוש ספרד. זאת אומרת, לא היו יהודים באנגליה, בתקופת הראשונים עוד היה, אבל היה גירוש יהודי אנגליה, לא יודע, 50-60 שנה לפני גירוש יהודי ספרד. עכשיו, אנגליה אף פעם לא הייתה קהילה גדולה. יש לנו רבי אליהו מלונדרס, לונדרס, נכון? זה לונדון בספרדית. רבי אליהו מלונדרס, אחד הראשונים שחיבר ספר עץ חיים, אחד ספר של הראשונים. אבל אין הרבה ראשונים שהיו באנגליה. באותו זמן לא היה אף אחד. ורבי מנשה בן ישראל, הוא החליט שהגאולה תבוא מאנגליה. והוא הלך להיפגש עם אוליבר קרומוול. אוליבר קרומוול, באותו זמן היה מלך אנגליה לזמן קצר, אחרי שהוא הרג את צ'רלס השני או משהו כזה, הוא לא היה מהשושלת של הזה, אבל הוא היה מלך אנגליה לזמן קצר. נכון? הוא הוריד לך את הראש, אחר כך הורידו לו והחזירו את הצאצא של השושלת. אבל לא, אני לא זוכר כבר זמן קצר של המלך, הלך להיפגש עם אוליבר קרומוול, ואמר לו את החיזיון שלו, ואוליבר קרומוול ביטל את גזירת הגירוש, ואז יהודים מאמסטרדם באו לגור באנגליה, ואחר כך עשו מנו צחוק, אמרו זה טייס לגמרי, ורק אחרי 300 שנה, פחות מ-300 שנה כבר, אם חוזרים אחורנית, 250 שנה, אז הבינו שרוטשילד, כן, רוטשילד שהגיע לאנגליה, אבל לא רק רוטשילד, זה קשור גם לדיזראלי ועוד כל מיני אנגלים שבעצם היו צאצאים של הנוסעים ספרדים, רוטשילד לא. הם אלה שקידמו את הצהרת בלפור. סיפור מדהים. פרק עלום בהיסטוריה. אבל הוא ידוע, רק כל מי שלא אוהב את המדינה, אז עכשיו נשים להשכיח כל מיני דברים, שלא יצא טוב. צריך שיצא על הפנים העסק. אז נחזור לעניין אחר. דיברתי על אמסטרדם. החכם צבי היה באמסטרדם, ובאמסטרדם היו קהילות ספרדיות. ושם החכם צבי היה בקשר איתם, והוא הסתפרד. כלומר, נהג הרבה מנהגים של ספרדים. אחר כך זה לא בדיוק היה, הבן שלו של החכם צבי זה רבי יעקב עמדין. רבי יעקב עמדין כבר היה הרב רק של אלטונה. כלומר, לא אלטונה, המבורג, וירצבורג, היה רב רק של אלטונה, והוא בספרים שלו, סידור בית יעקב. אתם מכירים סידור בית יעקב? אתם, ארון הספרים היהודי שלכם מונה די מהספרים, אני חושב. צריכים לעשות משהו, לחזור בתשובה. אבל בסידור בית יעקב הוא מביא המון המון מנהגים של ספרדים. יותר מזה, אל תיפלו מהכיסא, יותר מזה, הכתב סתם, מה שנקרא כתב בית יוסף, זה כתב אשכנזי הרי. אתם יודעים את זה. הכתב של הבית יוסף, שמופיע על בית יוסף, מרן הבית יוסף הביא את האותיות, זה אותיות אשכנזיות. ספר תורה. הכתב של הסתם של הבית יוסף, זה כתב אשכנזי. כי הוא מביא מספר ברוך שמה, שהוא ספר עתיק. יש שאלה, איך מרן הבית יוסף לא ידע איך הספרדים כותבים, זה לא ברור. אבל הוא עתיק מהברוך שאמר, למעשה הכתב כשאתה קונה, צריך להיזהר בדבר הזה, כשאתה קונה מזוזה, כתב בית יוסף, זה לא כמו שאתה אוכל חלק בית יוסף. כתב בית יוסף זה אשכנזי. הכתב הספרדי נקרא כתב וליש, זה שמו. מי הביא אותו? או, למה קורא לו וליש? יפה. למה קורא לו וליש? כי מי הביא אותו? רבי יעקב עמדין, הבן של החכם צבי, יש לו ספר על השולחן ערוך שנקרא מור וקציעה. שמעתם על הספר הזה? מור וקציעה. המור וקציעה, כותב רבי יעקב עמדין, אשכנזי. הוא כבר בגרמניה. כלומר, הוא אחרי שאבא שלו עזב את אלטונה, הלך לאמסטרדם, הוא הפך להיות, הוא עזב את אהו, הוא הפך להיות רב של אלטונה. למה לא של אלטונה? המבור וירצבורג, בגלל המחוקת של רבי נתן אייפשיץ. הרי הוא אמר שרבי נתן אייפשיץ הוא שבתאי, בלגן היה. היה בלגן גדול, לא משנה. אז הוא היה רק הרב של אלטונה. הוא יושב שם באלטונה, וכותב פירוש של השכן ערוך, ואומר, אני מעיד שמה שכתוב בבית יוסף זה הכתב של האשכנזים. אני עכשיו אכתוב לכם בספר את הכתב הספרדי, קוראים לו וליש. ולכן קוראים לזה כתב וליש. אחר כך החידה כותב ספר שנקרא לדוד אמת. לא אשאל אתכם אם אתם מכירים. החידה כותב ספר שנקרא לדוד אמת. ובלדוד אמת הוא כותב, אני מעתיק לך פה את הכתב הספרדי כמו שכתוב בספר מורקציה, ולא כמו שכתב מרן, כי מרן הביא את הכתב אשכנזי. אז כל זה אני מביא לכם את זה בשביל החכם צבי, שיכול להיות שהוא הראשון בהיסטוריה שהסתפרד. אני חושב ש... אצל מרן הראשון לציון פה, מקווים שיבואו עוד רבים בעקבותיו, אבל זה לא נראה שזה הולך לקרות. מקווים שיבואו עוד הרבה אשכנזים שתפרדו, אבל לא, זה לא נראה שזה מה שהולך להיות. נראה שהאשכנזים מתבצרים בעמדותיהם, ובינתיים טפלים במרוקאים שהתיירשלמו. שיבטרו על, על המנהגים שלהם, ובינתיים לעת עתה זה מה שאפשר לעשות.
גורפים אותם בכוח. רב, למה ששאלנו קודם על קידוש, הרב אמר שאם לא שומעים ברוך הגפן כן יוצא. עכשיו מבינים שיש חילוק מהותי בין ברכת המזון לקידוש.
לא. לא, להפך. אז ככה, מה הייתה המחלוקת? רבי עקיבא איגר אמר שאפשר שאחד יברך, ייתן לשני את הכוס, הוא יברך בורא פרי הגפן. החכם צבי אומר אין דבר כזה, הוא צריך גם לברך וגם לומר בורא פרי הגפן. זה לא אומר שצריכים לשמוע את הבורא פרי הגפן שלו. זה שתי מצוות.
לא, אבל במצוות קידוש, הבורא פרי הגפן הוא וולונטרי. הוא חלק.
נכון, אבל לא
חלק. למה אם מישהו שלא שומע אותו כן עושה דבר?
כי זה על המקדש רק. הבורא פרי הגפן זה רק על המקדש. יש לו שתי מצוות. מה שהשונים צריכים לשמוע זה רק את הקידוש. המקדש צריך לעשות גם קידוש וגם בורא פרי הגפן, כי אין דבר כזה שאתה עושה על הכוס בלי בורא פרי הגפן. רגע, ובאמת, בואו נמשיך, כי אנחנו, ובאמת, לשון המחבר, מכינה, אני חייב, יש לי קשיבו לקצינים, אני צריך לתרד, תבקשו מן העבדים היום. באמת, לשון המחבר, משמע גם כן, למי שאחז על הכוס בשעת ברכה הזאת, הוא מברך גם על הכוס. לא כמו רבי עקיבא איגר. וכן מוכר בית יוסף ישו וישראל השואף, אלא דתי אימה? אלא דתי אימה עשה גיבך. זאת אומרת, אומר הבירו לך, אתה מחזיק את הכוס, ואחר רק טועם. ומה שיקשה, מי יקשה? רבי עקיבא איגר. לפי מה דקאי מילן לעיקר הדין לברכת המזון נתן הכוס, איך יכול להוציא מנות מהם בעצמו? יש לומר, שימו לב, אחד ברור לך מטרץ. וכיוון זה לכולם על כל פעמים, מצווה מן המובחר, כמו שאתה ברמה קופי בית, הוא בכלל ברכת המזון, דקאי מילן, דף על פי שאתה מוציא. זה החידוש לברור לך, בסדר? בזה הוא פותר את כל התסבוכת. זה לא ברכת הנהנים, זה מצווה מן המובחר. כלומר, יש עניין לעשות כוס של ברכת המזון. וגם מדבר מחבר גוף המוכח, כן, הוא הביא בעצמו הרבה דעות בעניין זה, סימן קופי בית, וחסתם כתב סגי בתימת אחר. הרי המחבר הביא דעות בסימן קופי בית, אם יש דין ברכת המזון על הכוס או לא, אבל פה הוא כתב סגי בתימת אחר, ולא כתב דבר זאת עליי פלוקטה, כבר כדברנו, בסדר? עד כאן. שימו לב, אז בעצם מה החידוש לעבור עליך? מה הוא דוחה את רבי עקיבא איגר? מה הוא אומר? שצריך... שהמברך יברך על הכוס, וגם שיברך בורא פרי הגפן, לכאורה מעבור הלכה זה מוכח, לא כמו מנהג האשכנזים בסעודה שלישית שאין לזה טעם, אלא שהאשכנזים בסעודה שלישית אומרים לפחות נעשה כמו רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, זה לפי שיטה אחת. אבל מה אומר עבור הלכה? צריך שהמברך יברך גם על הכוס וגם בורא פרי הגפן, אבל אפילו אם זה מצווה מן המובחר, זה גם כן נקרא כוס של ברכת הנהנים, ברכת המצוות לא ברכת הנהנים. עכשיו רבותיי, שימו לב, מזה אנחנו נחדש הלכה. מה הדין? אני שואל אתכם שאלה להלכה, כיוון שאתם למדתם כבר הרבה הלכות ברכות. מה הדין? כיבדו את כבוד הרב לברך על הכוס בברית מילה. מה שקוראים הספרדים קידוש. אתם יודעים שהאשכנזים אומרים, כבוד הרב מכובד בברוכס, אצל הספרדים אין כבוד הרב וכל הסיפורים. אשכנזים יש הרבה כיבודים. אתה מגיע לברית המתוח, לא יכבדו אותי, אני עצבני. אז זה עמידה לברכות זה וכל זה. אצל הספרדים אין כיבודים. עושים ברית מילה, והמוהל מברך על הכוס. בזמן נכון יתרגלו לתת לאחד הרבנים שנמצאים שברך על הכוס. לא עושים עניינים. אבל קוראים לזה קידוש. נכון, אצל הספרדים, לכוס של הברית מילה קוראים קידוש. זוכרים את זה? הוא יעשה את הקידוש. עכשיו, מה הדין עם כבוד הרב שלו סקרת? האם בכוס של ברית מילה הוא יכול לעשות את הברכות, לברך ברפי הגפן, לתת למישהו אחר איתו? זה תלוי במחלוקת הזאת של רבי עקיבא ואגר. למה? כוס של ברית מילה זה לא חובה. זה מצווה מן המובחר. אז זה תלוי במחלוקת הזאת. האם יכול לעשות את זה? בסדר? כלומר, האם כוס שאתה מביא אותה בתור מצווה מן המובחר, או בתור הידור של מצווה, האם זה גם הופך להיות כוס ש... עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר. למה זה לא בדיוק אותו דבר? כי כאן, בכוס שבקעת המזון, לפחות יש שיטה אחת בראשונים, שאומרת שגם ביחיד חייב לברך בקעת המזון על הכוס. עכשיו, כשאני מברך על הכוס, אז אפשר להגיד, אני עושה את זה כדי לצאת כדי חובת אותה שיטה. על העונם, לא, תמיד אני לא כזה צדיק. ולא נעשה לצאת ידי חובת כל השיטות. אבל לפעם הזאת, בפחות אני אצא ידי חובת שיטה אחת. בברית מילה זה עוד חידוש. זה עוד מדרגה. אבל אמרתי לכם כבר פעם שאיננו רואות שכך עושים אשכנזים. מדוע? כי יש עוד שאלה בקוד של נישואים. קוד של לא נישואים, לא נישואים, קוד של אירוסים. ויש לנו הרי שתי קוסות. הקוד של הנישואים, יש מחלוקת אם זה חובה או לא חובה. אבל קוד של אירוסים, זאת אומרת, ברכת הקידושים, לכל הדעות זה לא חובה. כלומר, בואו אני שואל אתכם שאלה בהלכה, מה הדין? מה הדין יהודי אין לו כוס יין? עושה קידוש בלי כוס או לא עושה קידוש בלי כוס? אין לו לא יין ולא לחם. אין לו לא יין ולא לחם.
זה מה שרב לימד, יום כיפור, שעושה
ראש אומר... אבל לא מברך, רק את הקידוש דאורייתא, לא את הברכה. לא את הברכה. עכשיו אשאל אתכם שאלה, אבל אל תיפלו. מה קורה יש זוג? אין להם יין. מתחתנים או לא מתחתנים? מתחתנים או לא? מה אתם פוסקים? מה? אם מתחתנים, אם מתחתנים, מה זה אומר? מה זה אומר? לגבי, זה מסובך, לגבי שבע בחות זה מאוד מסובך. זה מסובך, יש בזה מחלוקת גדולה מאוד לגבי שבע בחות. אבל לגבי הירוסין, כלומר, הקידושין והטבעת, וזה לא צריך, הכוס, אין צורך, זה לעידור. אז אם ככה, אם בעצם הכוס רק לעידור, אז האם הרב צריך לשתות מהכוס? האשכנזים נוהגים שלו, וזה קשור למה שכתוב פה. נוהגים שלו. נוהגים שלא ישתה מהכוס.
לא, וברית מילה...
ואמרתי לכם כבר פעם, אני כשעושה חופה אצל ספרדים, אתמול בערב עשיתי חופה אצל ספרדים, אז אני שותה מהכוס. אבל כשאני יוצא אצל אשכנזים, אם אני אשתה לאשכנזים מהכוס, אם סלקו אותי מהחתונה, מה אתה ספרדי פרימיטיבי, מה אתה מתרחס פה, מכניס את עצמך בתוך הכוסות שלנו. יש הכוס לך את הנקלה, איפה אתה מתערב? אז כשאני אצל הכוס, יש עצה של רב חיים מבריסק, שאתה ממלא את הכוס על גדותיה, וזה נוזל קצת, ואחרי זה אתה עושה ככה, ותואם מהיין שנמצא באצבעות, ולא משתתף, משתף את עצמך בקוץ של האינטימית. והפעם הראשונה שהחלן והקלה הם ביחד, אתה מתערב, וגם שותה להם מהקוץ. לא, זה ספרדים, כולם שותים, אחים, שותים מאותה קוץ. אז אז אם תשאיר את זה, תהיה היגייני. אז ספרדים לא מקפידים על ניקיון הידיים, והם לא מתקלחים כל כך הרבה, אז גם הם יכולים, כולם לשתות מאותה כוס. אבל אשכנזים זה לא ככה, זה פה ההיגיינה השולטת, נא אל תצטרף לנו לכוס. ולכן, אבל זה אני, אבל רבני אשכנזים בכלל לא שותים מהכוס. רבני אשכנזים שעושים ברכות האירוסים, בכלל לא שותים, זוכים ברפרי הגפן, ולא שותים מהכוס. מאיפה זה בא? מפה. שאפילו בכוס של ברכת המזון, אפשר לא לברך ברפרי הגפן. אם צריך, בשעת הצורך, אז יש את הצורך, כי החתן והכלה לא נעים להם, שישתו להם מהכוס. זה באמת לא נעים לחתן והכלה, שישתו להם מהכוס, ולכן אפשר. טוב, אני חייב ללכת, ברוכים תהיו. רבי חנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, פרח בן יותר המצוות שנאמר. אז מה יחפש?